אם יש לי יראת חטא, זה אומר שיש לי יראת שמיים?
כן.
מעולה. אז אנחנו נצעד עם הגמרא לדוגמה, כדי שתסביר לנו את הדבר הזה. הגמרא מספרת שיושבים שני המוראים ומדברים, ונכנס המורה שלישי. אז אחד אומר לשני, בוא נקום מפניו שהוא אדם בר אוריין. מה זה בר אוריין? מה זה בר אוריין? בן תורה. אוקיי? אז עוד פעם, הסיטואציה היא כזאת, יושבים שני המוראים, עובר המורה שלישי. אז אחד אומר לשני, סליחה, בואו נקום מפניו שהוא ירא חטא. אז השני אומר לראשון, לא, בואו נקום מפניו שהוא בר אוריין, בן תורה. אז הראשון אומר לשני, אני אמרתי לך שנקום מפניו בגלל שהוא ירא חטא, ואתה אומר לי שנקום מפניו בגלל שהוא בן תורה? מה הסיפור הזה הוא רוצה להגיד לנו? קודם כל, מה זה משנה בגלל מה קמים? יש תלמיד חכם, קומי, מה זה משנה בגלל מה? מה אתן אומרות? מה זה משנה? הכל בסדר?
לא קמים בשביל כל אחד.
לא קמים בשביל כל אחד, אבל יש הסכמה ביניהם שצריך לקום. על מה יהיה הסכמה ביניהם? נכון. למה לקום, או מה יותר חשוב? אז קודם כל אנחנו מבינות מהגמרא הזאת שזה משמעותי לדעת למה קמים. למה זה משמעותי לדעת למה קמים? כי ברגע שאני קמה ממישהו, בגלל מישהו, בגלל כבוד תורתו, אז בעצם מה זה מרשים בנפש שלי? את המשמעות של תורה. אם אני קמה ואני אומרת, וואו, התלמיד חכם הזה, יש לו איזושהי התמדה מיוחדת, אז מה זה מרשים בנפש שלי? את יכולת ההתמדה. יש תלמיד חכם שאני אקום ואני אגיד, וואו, איזה עומק מיוחד, איזה עולם אמונה מדהים, איזה יכולת פסיקת הלכה. עכשיו, לא שאני נותנת ציונים לתלמידי חכמים, אבל למה זה חשוב לי? כי כל פעם שאני קמה וברור לי, הסיבה שבגללה אני קמה, אותה הסיבה הופכת להיות יותר משמעותית בחיים שלי. ולכן, יש לנו עניין לקום. אם עובר ראש ממשלה, למה אני קמה? אז אני יכולה להגיד, אוקיי, אדם חשוב, כולם קמים. אבל אם אני אומרת, מה זאת אומרת? ממשלה, מדינת ישראל, חיכינו 2,000 שנה לממלכה של עם ישראל, זה רושם אחר בנפש שלי. יש? אז קודם כל זה הצד הטכני. אז אני חוזרת לסיפור. יושבים שני המוראים, עובר המורה שלישי. הראשון אומר לשני, בוא נקום מפניו כי הוא ירא חטא. השני אומר לראשון, לא, בוא נקום מפניו כי הוא בן תורה. והראשון אומר לשני בחזרה, אני אומר לך שנקום מפניו כי הוא ירא חטא, ואתה אומר לי שנקום מפניו שהוא בן תורה. מהשיח מה אנחנו מבינים? מה יותר משמעותי? בן תורה או ירא חטא? ירא חטא. ירא חטא. נכון? כלומר, אם אני חוזרת כדי להבין את המשל, אם בן אדם עובר ואחד אומר לשני, בוא נקום מפניו, זה הרמטכ"ל, ואז השני אומר לראשון, בוא נקום מפניו, הוא היה אלוף פיקוד צפון. כאילו מה אתה עושה צחוק? כאילו זה נחמד שהוא אלוף פיקוד צפון, אבל הוא הרמטכ"ל עכשיו. זה הרבה 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 יותר משמעותי. אז כדי להבין את, כמה זה משמעותי, הרכת, בואו נבין קודם כל מה זה בן תורה. יכולת להסביר את המושג מה זה בן תורה, בעזרת השם, כן, יכירו לכם בחורים, יגידו לכם הוא בן תורה. מה זה בן תורה? לומד, אכפת לו מהתורה, מצוין. מה עוד?
חי
את התורה. מעולה. עוד? מה זה בן תורה?
הולך
בדרכי התורה. מעולה. אז לומד תורה, חי את התורה, הולך בדרכי התורה?
שמקיים אותה גם
בחיים. אז איך הרב קוק אומר מה זה בן תורה? מילולית. בן תורה. מי אמא שלו? התורה. מישהו שמרגיש הכי בבית עם התורה. זאת האמא שלו. זאת שפת האם שלו. התורה. מבין איזה הגדרה מדהימה זאת בן תורה? מה הוא יונק? תורה. מי אמא שלו? התורה. מה שפת האם שלו? התורה. הוא לקח את המושג מילולית בן תורה, הבן של התורה. זה המקום שהוא מרגיש הכי 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 קרוב בו, התורה. כן, אנחנו מבינים מפה במאמר מוסגר מה זה אמא בשביל תלמידי חכמים. אמא, אמא, אם בן תורה זה המושג. אז אתם מסכימות איתי שזה וחד מושג רציני, להיות בן תורה, מישהו ששפת האם שלו זה התורה, מישהו שאימא שלו זה התורה, ועדיין ירח את זה מדרגה יותר גבוהה. כי מה זה ירח את? מה זה ירח את? אנחנו המון המון פעמים מבלבלות בין המושג ירח את לירא עונש. בשביל להיות ירא עונש לא צריך מדרגה גבוהה. כל ילד הוא ירא עונש. תעשי לו ככה, לא תביא לו ככה, כן תקחי לו ככה. לא צריך בשביל זה מדרגה גבוהה. כן, אמרתי גם פעם קודמת ואני אומרת גם עכשיו, חייב שיהיה את זה באיזשהו מינון נמוך. אני שמעתי על בעל תשובה שהלך לפסיכולוג שילמד אותו קצת מה זה פחד. בן אדם שלא יודע מה זה פחד. ובתור בעל תשובה הוא אומר, אני צריך קצת משהו, איזה, לא מפחד מכלום, שום דבר לא מעליו. הוא רצה להרגיש מה זה חוויה של פחד, לא הרגיש אותה בחיים. זה במאמר מוסגר. טיפה, יראת עונש, גם אנחנו צריכים, למה? כי יראת עונש יכולה להציל אותנו, מה שנקרא אונליין. כשאדם עומד לחטוא, הרבה פעמים הרעיונות הגדולים הם רחוקים. ומה שיעזור לו זה דווקא איום ממשי. משהו שהוא כאילו, כן, כאן, לא יודעת, אתם לא כל כך רחוקות מהאולפנה, אבל אני בטוחה שהרבה פעמים לא היה לכם כוח לבוא. ומה שהחזיק אתכם זה לאו דווקא שאתם בונות את האישיות באולפנה, אלא כי אתם צריכות מגן טוב עכשיו. זה יראת עונש. כאילו, זה לא מחזיק, אי אפשר לבנות על זה אישיות, על יראת עונש. אבל כשאת עכשיו מתלבטת אם לעשות משהו או לא, ובאיזושהי התמודדות היא יכולה לעזור יראת העונש. אז זאת מדרגה הכי נמוכה שיש ביראה. מעליה אמרנו, זו מדרגה בפער מטורף, זאת יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? היראה להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. מה מוליך אותי בעולם? תודה רבה לך. מה מוליך אותי בעולם? הרצון להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. וממילא, היראה מלהיות רחוקה ממנו, זאת יראת שמיים. אבל אני עדיין לא בהכרח יודעת לקשר את זה. מה מקרב אותי לקדוש ברוך הוא? מה מרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא? כמו שנתנו את הדוגמה של ספר הכוזרי, שאמרו לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. אתה עושה דברים טובים, רוצה דברים טובים. זה יכול להיות אדם עם יראת שמיים, הוא נורא רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל אין לו מושג למה העובדה שהוא מחלל שבת מרחיקה אותו ממנו, למשל. בטח בעידן שלנו, שהוא עידן מאוד חברתי, כאילו אני נחמד כלפי האנשים, אני בן אדם הגון, אני בן אדם מוסרי, אז זהו, לכאורה מספיק. לא, זה לא מספיק, כי בן אדם למקום זה פחות לא חשוב מבן אדם לחברו. וזה יותר קשה לנו להבין. למה בן אדם שעושה חסד, זה מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, נורא קל לנו. אבל מה הקשר בין זה שאני נוטלת ידיים לקרבה לקדוש ברוך הוא? מה הקשר בין זה שאדם מניח תפילין לקדוש ברוך הוא? מה הקשר בין זה שאדם שומר שבת לקדוש ברוך הוא? זה קצת יותר קשה לנו להבין. למה? כי אלה לא מצוות שכליות, אלה מצוות שמעיות, כמו שדיברנו במהר"ל. Okay? אדם ירחת זה אדם שדואג לא לחטוא, לא בגלל שהוא מפחד מהעונש, הוא מפחד מהחטא. כי החטא הזה הוא מבין שזה מה שמרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. זה מטיל עליו מום בנפש. כשהייתי נערה והיינו הולכים לכל מיני סמינריונים, אז היו אומרים לנו שחטא זה לשון להחטיא את המטרה. וזה נכון, זה פוגע לנו בנפש. אבל זה לא שאני יראה מהחטא שיפגע לי בנפש, כי אני מחפשת להיות איזה פרפקציוניסטית עם נפש מושלמת. לא בגלל זה. בגלל שאני מבינה שכשהנפש שלי פגומה, אני יותר רחוקה מהקדוש ברוך הוא. יש? ולכן, המדרגה הגבוהה ביותר היא יראת חטא. ואם יש לי יראת חטא, אז בוודאי יש לי יראת שמיים. או כמו שהרב כותב במקום אחר בעינייה, יראת שמיים היא מידה עיונית, ויראת חטא היא מידה מעשית. ברוך אתה אדם האלה, מלך העולם שהכל נהיה בדבר. תודה רבה. שאלות.
עירת חטא ובן תורה זה כאילו לא משנה. אם הוא היה אומר לנו עירת עונש, אז מה, עירת עונש זה משהו לא מוכר, עירת חטא זה משהו גבוה, אבל
מצוין. אבל אם הוא היה אומר יראת עונש ויראת חטא, זה לא היה מרגש אותנו. כי ברור לנו שיראת חטא יותר גבוהה מיראת עונש. מה שמרגש זה שזה יותר גבוה מבין תורה. שבין תורה זה וואו! ועדיין יראת חטא יותר גבוה. למה זה היה חשוב? כי המושג יראת חטא לא נשמע לנו גבוה. המושג יראת שמיים נשמע לנו גבוה, או המושג של הרמח"ל יראת הרוממות נשמע לנו גבוה. יראת חטא נשמע מושג פשוט. ולכן היה לי חשוב להגיד, לא היה לי, לגברה היה חשוב, להגיד, זה לא מושג פשוט. כמה שבין תורה זה גבוה, זה עוד יותר גבוה. עכשיו זה כן יושב, כי בסוף שניהם זה עבודת השם. אז זה לא שזה בכלל לא יושב על אותו דבר. יראת עונש, זה ברור שזה מדרגה הרבה יותר נמוכה, אין בכלל שאלה. אבל בין תורה או יראת חטא, זה כאילו הורדת ידיים קשה. ובכל זאת יראת חטא.
אבל זה לא ברור
שבין
תורה היא יראת חטא?
לא. כי הוא חי את התורה, הוא נושם את התורה, הוא לומד את התורה, אבל הצד של האהבה הוא מאוד מאוד חזק והחיבור. והרבה פעמים כשהצד של האהבה והחיבור חזק, הצד של היראה לא מספיק. נכון, אבל ביראת חטא יש ניואנס שאין באהבה. הפחד להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. ובין תורה הוא ככה עם התורה. נכון, אני אומרת, זה ניואנס, זה מדרגה מאוד מאוד עמוקה, לא נתבלבל, בין תורה זה וואו. ועדיין יש ניואנס שירח חטא, הוא יותר מקפיד ביום יום שלו ובחיים שלו, על הצד הזה, נקרא לזה, על עולם קיום המצוות. ממקום פנימי מאוד מאוד גבוה. עוד פעם, זה לא באתי עכשיו בשביל התחרות, באתי כדי להבין, כי כולנו מבינות כמה בין תורה זה גבוה, אבל לא כולנו מבינות כמה יראת חטא זה גבוה. אז זה רק כדי שזה ייתן לנו פרופורציה, לא כדי באמת לעשות תחרות עכשיו. לא, אבל יש אדם שהוא בין תורה והוא לא יראת חטא. בואי נלמד מה זה יראת חטא. עוד לא פתחנו את הפסקה. טוב, אז יראת שמיים ויראת חטא. אני מתחילה לקרוא. זוכרות תחביר קצת מה זה משפט עיקרי, משפט אפל, פסוקית. כי תהיה לנו תכף פסוקית מאוד ארוכה שנצטרך לזכור מה המשפט העיקרי. אז בואו נקרא. יראת שמיים ויראת חטא. כותרת, כל פעולה, בפרט בעדת השם, שבחר בנו מכל העמים ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, וכל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה, המושפעת ממנו התברך וחתומה וחותמו אמת. כל זה היה פסוקית. כדי להגיד שכל פעולה שאנחנו פועלות בעולם, אוקיי? יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה, והיא מגיעה ממקום מאוד גדול. הרבה פעמים פעולות, זה נראה לנו משהו טכני, משהו קטן. אז קודם כל, להבין את הערך של פעולות בחיים. בטח פעולות בעם ישראל. בטח פעולות שקשורות לנשמה שלנו. על כן, עכשיו אני חוזרת למשפט העיקרי, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו, בבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, משך דבקות באוצר החיים והטוב. המשפט הזה בעצם הוא המשפט הפוך לעבירה מטמטמת ליבו של אדם. עבירה אמרנו מטמטמת, מרחיקה וכולי, עכשיו הוא אומר הפוך. כל פועל שהוא טוב לפי התורה, תנו לי מילה אחרת במקום פועל שהוא טוב לפי התורה. מצווה, מעולה. כל פועל שהוא טוב לפי התורה, כל מצווה ממשיכה לעושה אותה בבחירתו הטובה. שוב, לא שאוקיי, עשיתי צום בריאות במקרה הסתבר שזה היה יום כיפור היום. אלא אדם שבוחר לקיים מצווה. כל פעם. אתם זוכרות שאמרתי שכל פעם שאדם חלילה עושה עבירה, אז הוא שם איקס על רצון השם, זוכרות המשפט הזה? אז הפוך במצווה. כל פעם שאדם בוחר, אנחנו מדברים על הבחירה עכשיו, כל פעם שאדם בוחר לעשות מצווה, הוא משפיע על הנפש שלו. איך הוא משפיע? כן? הוא ממשיך, על כן כל פעם שהוא תת לפי התורה ממשיך על העושה אותו, זה פועל על האדם. בבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, מה זה פועל על האדם? משך דבקות באוצר החיים והטוב. מי זה אוצר החיים והטוב? תנו מילה, תנו לי מילה אחרת במקום אוצר החיים והטוב. הקדוש ברוך הוא, נכון. כל פעם שאדם מקיים מצווה, הוא פועל עליו דבקות בקדוש ברוך הוא. אז למה הוא כותב במקום קדוש ברוך הוא דבקות באוצר החיים והטוב? כדי להגיד לנו זה הטוב. אוקיי? ממילא זה גם השכר. כל פעם שאני מקיימת מצווה, אני קרובה יותר למקור הטוב. אני נהנית מהטוב. למה? למה זה עובד? כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך, לענות ממאור פניו יתברך, ונמצא שלם הוא בעצמו. אני רוצה לעצור רגע. כל פעם שאני מקיימת מצווה, אני מיישרת קו עם הקדוש ברוך הוא. אני כאילו, קדוש ברוך הוא, אני ואתם ביחד. אוקיי? ימצא שכלו מוטבע באופן, יש פה איזושהי השוואה בין השכל שלנו לרצון השם. למה הוא משתמש במילה שכל? כדי להדגיש מה? שיש פה? מה נותן לי השכל שלא נותן לי הרגש? חשיבה, תנו לי מילה אחרת במקום חשיבה? בחירה, מעולה. הוא משתמש במושג שכל כדי להדגיש לנו שאנחנו מדברים על הבחירה. על אדם שבוחר לעשות את רצון השם. לא אדם שבמקרה עושה טוב, שזה גם מצוין, אבל לא על זה אנחנו מדברות. אז ימצא שכלו מוטבע באופן שווה, הוא מיישר קו עם הקדוש ברוך הוא. כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך, לענות ממור פניו יתברך, ונמצא שלם הוא בעצמו. כל פעם שאדם עושה טוב, הוא מיישר קו עם הקדוש ברוך הוא. זה נותן לו דבקות בקדוש ברוך הוא, ממילא זה נותן לו שלמות. ונמצא שלם הוא בעצמו, וראוי להיות ממילא ניזון מזיו האור הכללי, שזה פה גם השכר. למה? כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. דרכיו של מי? של זיו האור הכללי, כלומר של הקדוש ברוך הוא, מתאימים עם הדרכים שבחר בהם האדם. עד כאן הוא מדגים לנו מצווה. ועכשיו הוא מדגים לנו עוד פעם את הצד השני. ואם קלקל דרכיו, הנה, המשיך על עצמו צורה מוטבעת הפך. תראו איזה שפה נקייה. הוא לא אומר משהו רע, מה הוא אומר? זה לא טוב. ואם קלקל דרכיו, הנה המשיך על עצמו צורה מוטבעת הפך החוכמה העליונה השלמה. מה זה החוכמה העליונה השלמה? שהיא תכלית הטוב. וההכרח להגיע עדיו, כי הוא המקום האמיתי ממקומו של עולם. על הדרך הרב מכניס לנו פה דבר נורא נורא חשוב. הרבה פעמים כשאנחנו משתמשות במושג טוב, זה טוב במובן אנושי. טוב מוחלט הוא תמיד אלוקי. אין טוב מוחלט שהוא לא אלוקי. אין, כן, הקדוש ברוך הוא זה תמיד טוב, או במילים אחרות, הוא מכניס לנו פה את המילה אמת. אמת מגיעה עם טוב. לא יכול להיות שאני עושה משהו שהוא אמיתי לי ושהוא לא טוב לי. אבל במובן האנושי כן. אני יכולה לעשות משהו שאני מרגישה שהוא טוב והוא לא אמיתי. תשאלו כל שיקור אם טוב לו כשהוא משתקר. יגיד לכם כן, זה אמיתי, ודאי שלא. כלומר, טוב זה מושג שאנחנו צריכות להבין אותו נכון. כי אנחנו הרבה פעמים משתמשות במושג טוב כשהוא לא טוב, אלא טוב במובן האנושי. טוב מוחלט הוא תמיד אלוקי. ולכן, לא יכול להיות שאני עושה משהו שהוא אמיתי ושהוא לא טוב. הרבה פעמים לפעמים נדמה לי שאני יודעת יותר מהקדוש ברוך הוא מה טוב לי. אני פעם שמעתי, אולי כבר אמרתי לכם את זה, כי זה סיפור שהולך איתי המון המון שנים. הייתי ילדה די קטנה, אבל מספיק גדולה כדי להבין שהמשפט הזה מוזר. ואני שמעתי בחור שאומר, אני חושב, אני יודע, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך לישיבת הסדר, אבל זה יהיה לי יותר טוב ללכת לצבא. זה משפט מוזר. זוכרת שזה היה משפט שהיה לי נורא 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 מוזר, ולא ידעתי כאילו למה. אז קודם כל, כאילו ברור לך מה הקדוש ברוך הוא רוצה ואתה עושה הפוך? אופציה אחת בעייתית במשפט הזה. אבל מה האופציה השנייה הבעייתית במשפט הזה? נכון? למה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך משהו לא טוב? או נגיד עוד יותר, כאילו בתפיסה שלך הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שהוא, אם באמת זה טוב לך להתגייס לצבא, בוודאי שגם הקדוש ברוך הוא רוצה שתתגייס לצבא. אבל בתפיסה שלו הקדוש ברוך הוא מין חרדי כזה, שתמיד הוא רוצה שתלך לישיבה. ואם יש לך משהו אחר שהוא טוב, בטח הקדוש ברוך הוא לא רוצה. זו תפיסה ששמה את הקדוש ברוך הוא במקום מאוד 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 מצומצם. הקדוש ברוך הוא שייך לבית כנסת, הקדוש ברוך הוא שייך לבית מדרש, הקדוש ברוך הוא לא באמת שייך לחיים. אני יודעת יותר טוב מהקדוש ברוך הוא מה טוב לי, מה לא טוב לי, הוא לא באמת, הוא דוס כזה. אין לו איזושהי תפיסה רחבה, כוללת. כאילו הוא תמיד רוצה ממני רק משהו לא טוב לי, רק משהו מצומצם, קטנוני ועם כיפה. אז זו תפיסה שהיא מחלחלת. כן, אנחנו יכולים לשמוע, כאילו מה זאת אומרת, אבל זה יותר טוב ככה וככה וככה. אז הרב מכניס לנו בדלת האחורית או הקדמית, איך שרצו, שהמושג טוב באמת תמיד הולך עם אלוקי. אתה יודע? איך את יודעת מה?
מה באמת השם
אחר? הכי קל, הוא נתן לנו תורה. את שואלת לגבי הבחור אם הוא הולך לעזר או לצבא? א', בסמוסר אביך הרב כותב הרבה פעמים שאדם יבדוק ביושר לבבו. הנה הבן שלי עכשיו הגיע לתקופה שהוא התלבט אם להמשיך בישיבה או בצבא. אז אני שואלת אותו גם מה יותר אפקטיבי? כאילו האם השנים בישיבה נותנות לך כוח לצבא, שתעשה בצבא דברים טובים לעם ישראל, או אתה רוצה ללכת לצבא כי לא בא לך להיות בישיבה, או אתה רוצה ללכת מתוך שליחות, או את מבינה? זה ברור. שאנחנו צריכים לעשות ולראות. זה לא מצווה ועבירה, צבא וישיבה. זה טוב וזה טוב. מתי העיתוי הנכון של כל דבר? זה תלוי באדם, תלוי בסיטואציה, תלוי בהמון דברים, תלוי במניעים. ואם אתה לא יכול לחשוב לבד, בוא תלך לתלמיד חכם. במקומות של מצווה ועבירה אין לנו התלבטות, אנחנו יודעות בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו לא תמיד יודעות מה אנחנו רוצות, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה אנחנו יודעות בוודאות. בכל המצבים שזה לא שחור לבן, שזה בתוך המצווה, בתוך המותר, צריך ישרות לב, ואם לא, אתם תמיד חכם. אבל בדרך כלל הבעיה היא לא שאני לא יודעת מה השם רוצה, הבעיה היא שאני לא תמיד רוצה מה שהשם רוצה. זה הבעיה יותר גדולה. נכון? בדרך כלל לדעת מה השם רוצה זה קצת יותר פשוט לנו. או להתרחב, עוד פעם, בתפיסה, בדוגמה הזאת שנתתי. כאילו תמיד הקדוש ברוך הוא רוצה את מה שלא כיף לי, יש אנשים שככה מרגישים. הקדוש ברוך הוא כאילו נגד כל מה שכיף לי, טוב לי. זו תפיסה כואבת, והיא קיימת. עוד שאלות? אז אנחנו ממשיכות. נמצא שנתקלקל בעצמו, שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות. תנו לי מילה אחרת במקום הקלקול בנפש. חטא, עבירה, נכון. נמצא שנתקלקל בעצמו, שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא. כאן הרב מכניס מושג שהוא חדש לנו. עד עכשיו זה היה לא משנה מה העבירה, אלא עצם זה שאתה עושה נגד רצון השם, זה מחספס אותך. עצם זה שאתה עושה את רצון השם, זה מרומם אותך. ולא התייחסנו לתוכן החטא. פה הוא אומר לנו במאמר מוסגר, בכל זאת, כפי ערך החטא, ככה קלקול בנפש. יש?
מה זה אומר?
שלא, למשל, אני לא אשווה אדם שאוכל אבקת חלב נוכרי לאדם שאוכל חזיר, נכון? כי אבקת חלב נוכרי זה רק חומרה, ויש תלמידי חכמים שאומרים שאפשר לאכול ואין בעיה. וחזיר זה עבירה לכל הדעות.
אבל מה זה אומר שזה משפיע
לפי סוג הדעות? לפי עוצמת החטא, ככה קלקול בנפש. ככל שהחטא יותר חמור, הקלקול בנפש יותר חמור. וזה חדש לנו, כי עד עכשיו הוא דיבר רק על הבחירה אם לחטוא או לא לחטוא. אם או נהיה חיוביות, אם לקיים מצווה או לא לקיים מצווה.
אז זה לא סוג המצווה? זה רמה?
כן, רמת החומרה. אנחנו יודעים שיש לנו... לפי העונה שאנחנו יודעים את החומרה. יש דברים שהם קרים, יש דברים שהם, נכון? יש לנו. אנחנו יודעים מה... זה הסיבה דרך אגב ללמוד מה העונשים. אין לנו בית דין עכשיו שייתן לנו עונש, אבל העונש נותן לנו איזושהי אינטרפטציה להבין את חומרת החטא.
ולמה
נצבות
ככה?
נכון, נכון, נכון. גם המצוות ככה. ולמשל, מצוות שחוזרים עליהם הרבה. אז אנחנו מבינים את החומרה, המילה חומרה היא לא, תנו לי מילה הפוכה לחומרה בחיובי. כאילו חמור זה אוטומטית שלילי. כאילו עוצמת המצווה, איך? הידור, מעולה. את הידור המצווה, את עוצמת המצווה. מה זה להדר במצווה? מה זה להדר בארמית? יודעת מה זה להדר? להדר בארמית זה לחזר. כשאומרים על מישהו, נגיד נותנים סיפור על מישהו שהוא חזר, אז אומרים הדר. מהדרין זה מחזרים, אנחנו מחזרות אחרי הקדוש ברוך הוא. זה הידור מצווה. אוקיי? אז בואו נמשיך. נמצא שנתקלקל בעצמו שדבה, צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אלא הפוכה ממנו, כפי ערך החטא. ויותר מזה, כאילו הכאב זה לא רק שאני לא שלמה, על מה הכאב הגדול? שאם אני מקלקלת, אז?
נוצר
ריחוק. ויותר מזה שנתרחק בצער גדול, שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו האור העליון. כי אבד טעמו, וגם יהיה לו למורת רוח מאוד. כי כל דבר מצטייר בהפקו. וכאן יקבצו יחד צער ובושת וחיסרון שלמות. שמשקיף על הדר חוכמה, ופניו נופלות, ורואה שאינו יכול להידבק בה. כי מום בו ונפשו עליו תאבל. למי יהיה את הצער הזה? שהוא אומר, וואי, קלקלתי ואני רחוקה מהקדוש ברוך הוא. למי יהיה כזה צער? למי יהיה כזה צער? אדם שחטא? נכון. לאדם שירח חטא יהיה כאב. אדם שחטא ואין לו מדרגת יראת חטא, או אפילו לא חלק ממנה. אוקיי, חטאתי, שלום, עבר, לא נורא. אבל הכאב הזה הוא כאב, כלומר זה לא שאדם ירח חטא הוא לא חוטא אף פעם, אלא אדם ירח חטא, כמה כאב יש לו מחטא. ולכן הוא מאוד מאוד ייזהר. כי כל דבר, וכאן יקבצו יחד צער ובושת וחסרון שלמות שמשקיף על הדר חוכמה, ופניו נופלות, ורואה שאינו יכול להידבק בה, כי מום בו ונפשו עליו תאבל. נמצא, כי הפחיתות בנפש היא החטא, והיראה להישמר מזה היא יראת החטא, והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו, ובושת פניו וצערו, זהו יראת שמיים. זה המשפט היחיד הברור בכל הפסקה הזאת. אוקיי? אז בואו תמרקרו אותו. עוד פעם. נמצא כי הפחיתות שבנפש היא החטא. מה זה חטא? פחיתות בנפש. מה זה יראת חטא? היראה להישמר מהפחיתות שבנפש. מה זה יראת שמיים? היראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו ובושת פניו וצערו. אוקיי, בעצם עד כל מה שהוא כתב קודם זה הקדמה כדי שנבין את המשפט הזה בצורה יותר משמעותית. עכשיו אני חייבת להגיד מילה. כמעט ועד? נפצע כי הפחיתות שבנפש היא החטא. אוקיי? זה המשפט בעצם המרכזי, וכל מה שיש קודם זה הכנה למשפט הזה. עכשיו אני חייבת לומר, הרבה פעמים יש לנו תחושה, רגע, מה זה כזה מותנה היחס של הקדוש ברוך הוא? רק אם אני מקיימת מצוות אני יכולה להיות קרובה אליו. אם אני עוברת עבירות אני רחוקה ממנו, זה נמצא. זה מרגיש מאוד מאוד מותנה, נכון? איזה צד הוא לא מותנה בקשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם, ליהודי, לעם ישראל? מה? הקשר? הנשמתי. הנשמה שלי היא תמיד קרובה לקדוש ברוך הוא, זה לא מותנה, זה לא משנה מה עשיתי אתמול, וזה לא משנה מה עשיתי היום. זה החלק שישראל, בני בכורי ישראל, אף על פי שחטא, בני הוא. זה הקשר הלא מותנה. כל בוקר אנחנו קמות ואומרות, אלוקיי נשמה תאורה שנתת בי, ואני תמיד אומרת, ואין לי כוכבית בסידור. ואתם יכולות לבדוק גם אצלכם, אצל אף אחת אין כוכבית בסידור, תלוי מה עשית אתמול בלילה. אין לכם כוכבית כזאת. למה? כי לא משנה מה נעשה, הנשמה שלנו נשארת טהורה. זה הצד הבלתי מותנה לחלוטין, שלא משנה מה נעשה או לא נעשה, אנחנו תמיד נהיה בנותיו של הקדוש ברוך הוא. זה הצד הנשמתי הפנימי, שהוא לא מותנה בשום דבר אחר. אבל יש את הצד של הבפועל של החיים שלנו. והצד של הבפועל הוא לא מותנה, אבל יש סיבה ותוצאה. וברור שאם אני עושה את רצון השם, אני יותר קרובה אליו. ואם אני לא עושה את רצון השם חלילה, אני יותר רחוקה ממנו. אוקיי, ואנחנו צריכות להחזיק את שני הצירים האלה ביחד. למה אנחנו צריכות להחזיק את שני הצירים? כדי שאם אני חוטאת, אני נשארת חזקה, כי אני אומרת, אבל נשארה לי נשמה טהורה. זה תמיד הפיך. כי יש לי נשמה טהורה שמחזיקה אותי. מצד שני, אם אני מחזיקה רק את הנשמה הטהורה מהסכנה, שאני אגיד, אוקיי, יש לי נשמה טהורה, אז מה אכפת לי כל השאר? אוקיי? ולכן אנחנו חייבות להחזיק את שני הדברים. את הצד הבלתי מותנה שאני תמיד מחוברת לקדוש ברוך הוא ולא משנה מה אני אעשה, והוא אמיתי לחלוטין. אבל יש את הצד של הבפועל שלי, שכן אני צריכה לעבוד על קרבת השם, וזה עבודת השם. שאלות? הפחיתות שבנפש, קודם הוא הסביר שאם אדם מקלקל דרכיו, אז הוא מטביע משהו לא טוב בנפש שלו. משהו שמוריד את הנפש. מה זה אותו דבר? עכשיו הוא קורא לזה חטא. קודם הוא לא נתן לזה מילים, עכשיו הוא לא נתן לזה מילים. כן? כי אני אומרת, הפחיתות בנפש, הייתי אומרת מידה לא טובה. אז אומר לי הרב, לא רק מידה לא טובה. מידה לא טובה זה ברור שזה פחיתות בנפש. אבל כל פעם שאני חלילה מדליק, לוחצת בסך הכל על המתג של האור בשבת, זה פוגם לי בנפש. כי עוד פעם, בעולם המידותי זה נורא מחובר לנו שזה קרוב לנפש. אבל העולם של המצוות הוא פחות מחובר לנו. ולכן הרב משתמש מתחילת הפסקה במושג פעולות. בכוונה להיות מכוונות למצוות, לפעולות. לא רק למידות. בסדר? אפשר לנשון,
שלא
מדבר
את המשפט, כאילו, איך להגיע משפט, כאילו, כמו שאני אמרתי זה שהעירת חדר יותר לבוא. איך
כתוב
פה שהעירה
ראשונים זה עירת חטא והעירה מצד רחוק הרבה אלוקים? השאלה שלך מצוינת. איזה הבנה הרב רוצה לשלול פה? שאדם ירא חטא מפרפקציוניזם פנימי. אני רוצה שתהיה לנפש מושלמת. זה יכול להיות לא קשור לקדוש ברוך הוא. ולכן אני נשמרת מהחטא כי אני רוצה נפש מושלם. אז הוא אומר, רגע, רגע, אל תתבלבלי. למה את רוצה נפש מושלמת? כי בעצם את רוצה לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא. כלומר, עירת השמיים היא הבסיס לעירת החטא. היא מזינת עירת חטא. תדע? ולכן הוא חוזר על זה. כי היה אפשר בכיף להבין, כמו בבודהיזם כזה, שאני רוצה איזה עליונות כזאת, איזה רוחניות כזאת, איזה שלמות כזאת שהיא לא קשורה לקדוש ברוך הוא, חלילה. ולכן הוא אומר, רגע, רגע, אל תתבלבלי. זה לא שאנחנו עכשיו עושות תחרות מי יותר גדול עירת שמיים או עירת חטא, אלא שעירת חטא מכילה את העירת שמיים. נכון, הוא נראה כאילו עירת שמיים היא יותר גבוהה. ואני אומרת, ולמה הוא מחזק פה? כי למה כל כך חשוב לי להישמר? למה? כי אני לא רוצה את רחוקה מהקדוש ברוך הוא. אוקיי? בעצם המניע הגדול הוא יראת שמיים, אבל עדיין כשאני ניסחתי את זה לא התכוונתי להגיד שיראת חטא בפני עצמה בניתוק היא יותר גדולה מיראת שמיים, אלא שאם יש לי יראת חטא בוודאות כבר יש לי יראת שמיים. כי מה מזין את היראת חטא? היראת שמיים. למה כל כך חשוב לי שלא יהיה לי חטא, שלא יהיה לי פחיתות בנפש? כי אני רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך. היה ממש בקלות אפשר לקחת את כל הפסקה הזאת איזה מושלמות נפשית, לא רוצה פחיתות בנפש, לא רוצה פגימות בנפש וכולי. עוד שאלות? זאת שאלה מאוד חשובה. אין? אז אנחנו ממשיכות, והמשך הפסקה הוא כמו שהרב מסיים הרבה מאוד פסקאות במוסר אביך. והנה האדם שחננו האל התעלה בינת לב, להשכיל בענייני עבודה וטהרת הלב, להתהלך לפניו יתברך, לא ימצא קורת רוח כלל, אם יעזוב התבוננותו לפי ערכו, ואינו רשאי לעזוב. כי אם נתינתו חלקו הראוי לחלק המעשי שבתורה, עליו להבין כי זהו מה שראוי לו לפי שורש נשמתו. למי הרב פונה כרגע? הרב פונה כרגע למי שקורא את הפסקה הזאת ואומר, איזה כאב ראש, מה אכפת לי עכשיו? עירת חטא, עירת שמיים, מה זה חטא? מה זה? למה להתפלסף? בואו נעבוד את השם בטבעיות וזהו. לא צריך ללמוד הרבה, לא צריך להתפלסף הרבה, לא צריך לחשוב הרבה. בואו נזרום וזהו. מכירות הקול הזה? קול חשוב? הוא קול חשוב, תכף אני אגיד מתי הוא חשוב. אבל הוא לא קול שמקדם את עבודת השם. למה? כי בדור שלנו, כל תחום אחר בחיים, את כן עושה עם שכל. את כן תחשבי מה תהיה הקריירה שלך. כשתבחרי בן זוג, את לא תגידי, וואי, אני אלך רק עם הלב, ואני רק אזרום. יכול להיות שתגידי, אבל זה יהיה רע מאוד אם תגידי את זה. וגם בחינוך ילדים, את לא תגידי, וואי, לא צריך ללמוד, ולא צריך להבין תהליכים, בואו נזרום. ולפני לידה, את לא תגידי, מה, כל החיות בטבע, הן לא עושות קורס הכנה ללידה, הן זורמות. אני לא צריכה קורס הכנה ללידה, אני פשוט אלך ואלד טראומה המובטחת לך. למה? כי בני אדם, הם לא בהמות ועוד קצת. בני אדם הם משהו אחר, הם משהו ששכל אמור לנהל אותם. אז להיות טבעי לבן אדם, זה ללהבין בשכל מה הוא עושה, זה הטבע של בן אדם. בן אדם לא יכול לנתק את השכל שלו מהטבע, כי זה חלק מהטבע שלו, לחשוב. ולכן, כשאני רוצה לעשות תהליכים טבעיים ולנתק מהם את השכל, אני פוגעת בעצמי. עכשיו, בדורות קודמים זה היה פחות נורא, כי באמת ככה חיו. אריסטו קם בבוקר ואמר, למה אבן נופלת? הוא לא חקר והוא לא הגיע לגרביטציה כמו שעשו 2000 שנה כמעט אחריו, עשה ניוטון. מה הוא אמר? האבן רוצה להגיע למקומה הטבעי. זה הסבר שהיו תקועים בו 1000 שנה בפיזיקה. למה האבן נופלת? כי היא רוצה להגיע למקומה הטבעי. הגיע, קם טלס בבוקר ואומר, וואי, כל העולם הזה מים. אנשים נתנו הגיגים מהבטן שלהם. וזה היה בסדר, כי כל העולם היה טבע. הולכים לפי הטבע. וגם העולם המדעי הוא לא היה מספיק שכלתני. וכן, אנשים היו מתחתנים רק עם הלב, והיו מגדלים ילדים רק בטבע. אבל ככל שאנחנו מתקדמים בתהליך הגאולה, ורוצים להגיע למצב שמלאה הארץ דעה את השם, דעה, חיבור, זה חיבור אבל שיש בו דעת, אנחנו לא יכולות להשאיר את עבודת השם רק לטבע ולזרימה, בדיוק כפי שאנחנו לא עושות את זה בשום תחום אחר. אז אני תמיד נותנת את הדוגמה של אמא שלי. אמא שלי כן יכולה, כי את כל החיים שלה ככה היא ניהלה. אין, אמרתי לכם, שאני מתקשרת לאמא שלי ואני אומרת לה, מה נשמע אמא, את לבד? לא, אני עם אלוקים. ככה היא עונה לי. הלוואי עליי כזאת אמונה בזרימה, אבל ככה היא חיה את כל החיים שלה. ככה היא גידלה אותנו, וככה היא עשתה המון דברים. אז ככה גם עבודת השם שלה, אני אגיד לאמא, תלמדי מוסר אביך, אני אגמור אותה. אני אגיד לה, לא, לא, בתפילה, לא הקדוש ברוך הוא משתנה, את משתנה, את עוברת תהליכים, אני אסבך לה את כל התפילה. אני לא אעשה דבר כזה. למה? כי זה לא מתאים. אבל אמא שלי היא 3 דורות אחורה, אמרת לכם, אני בת קונים. אמא שלי היא כמו הסבתא רבא שלכם. וככל שהדורות הולכים ומתקדמים, אז זה לא מתאים. אלא אם כן את עדיין כמו הסבתא רבא שלך, כמו הסבתא רבא שלי, באופן כזה שעל שום דבר את לא חושבת ואת כל החיים את מנהלת מהבטן, אז קודם כל אני דואגת לך אם את כזאת, אבל אם את כל החיים את מנהלת מהבטן, אוקיי, אז את יכולה גם את עבודת השם. אבל רוב הבנות שהן לא כאלה, וככל שאנחנו מתקדמים לדור הגאולה עוד יותר לא כאלה, אז אנחנו כן, אנחנו חייבות ללמוד, אנחנו חייבות להבין, ואנחנו נעמיק את יראת שמיים שלנו לא רק בוואו, כאילו בדרך מהלב מה שנקרא, אנחנו נעניק אותה בלימוד, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לנו, כן, שיראת שמיים צריך ללמוד. קראנו את הפסוק הזה, זוכרות? יום אשר היית בחורב, אשר ילמדון ליראה אותי ואת בניהם ילמדון. זה פסוק, זה לא הרב קוק. יראת שמיים זה דבר נרכש, זה דבר שניתן ללמידה. אז אם את יושבת בשיעור הזה ואומרת לעצמך, מה לי ולשיעור הזה, איפה אני ויראת שמיים? אף פעם לא חשבתי, אני רחוקה מהשם, אני לא רחוקה מהשם, אני רחוקה מהחטא, אני לא רחוקה מהחטא. אז מה? אז את עכשיו לומדת, כי יראת שמיים זה דבר נרכש. יש? שאלות? עכשיו כמובן, זה לא ש... וואו, אני כבר בעירת חטא ובזה ואני מלמדת אתכם. למה אני מלמדת? כי אני כל הזמן רוצה לעבוד, אני תמיד מלמדת מה שאני רוצה לעבוד עליו. במוסר אביך אני רוצה לעבוד עליו כל החיים, אז אני כנראה אלמד אותו כל החיים. כל שנה, גם במכללה הרבנית נעמה שואלת אותי מה את רוצה ללמד, אני אומרת לעצמי, על מה אני רוצה לעבוד השנה? אני אף פעם לא מלמדת ממקום של וואו, אני כבר יודעת, אז בואו. אני רוצה לעבוד, אז בואו נלמד ביחד. אז שווה לנו לעבוד על יראת שמיים או לא שווה?
איך עובדים על
יראת שמיים? התחלנו בזה שהבנו. ואת תמשיכי בהתבוננות. עכשיו כשכבר יש לך את המושג, ואת תלכי עם עצמך, את אומרת, רגע, חשוב לי להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. חשוב לי. איזה השלכות יש על זה בחיים שלי? וכל אחת ההתמודדות שלה היא שונה. יש אחת שההתמודדות שלה בעיקר בגזרה של כיבוד הורים. יש אחת שההתמודדויות שלה זה בעיקר בגזרה של צניעות. ויש אחת שההתמודדות שלה היא בעיקר בגזרה של תרבות. כל אחת איפה שההתמודדות שלה, אבל המושג ייכנס. אני רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. אני מבינה שההתנהלות שלי בחיים היא משפיעה על הקרבה שלי. עוד פעם, בלי קשר לערוץ הקבוע והתמידי, שגם אותו תמיד לחזק, שהנשמה שלי תמיד תאורה. ביחד. התחלנו. הגעת למדרשה, התחלת. עוד לפני השיעור הזה. ככה מחזקים את יראת שמיים. להבין ולגדול ולעשות. כמובן, זה לא רק להבין ולגדול. אמרתי לכם פעם קודמת, השיעור הכי חשוב בעיניי הוא הלכה. בסוף, השיעור הכי חשוב הוא הלכה.
אבל לא תמיד יהיה
מוזמן ככה. נכון. ולכן אני מחסידי המדרשות. אני כבר 23 שנה מלמדת במדרשות. למה? כי אני חושבת ששנת מדרשה היא השנה הכי חשובה בחיים. כי לא יהיה לך זמן. אז בשנה הזאת את בונה עמוד שדרה. ואת החוליות את מוסיפה כל החיים. בעוד התקדמות, בעוד לימוד קטן, בעוד חברותה, בעוד מצווה שאת יותר מקפידה בה, בעוד חסד, בדרך גידול הילדים, בהמון דברים. המון 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 חוליות לצרפי. אבל עמוד שדרה את בונה בשנה הזאת. ולכן תשקיעו, תשקיעו, עמוד שדרה זה חשוב, כל מי שיש לה כאבי גב יכולה להעיד. אין לך זמן בחיים לבנות עמוד שדרה, אולי בפנסיה תחזרי לחזק אותו. אבל חוליות כל החיים, ואני כל הזמן אומרת וחוזרת, כל שישה ימים יש לנו שבת. אני בת 46 לא זוכרת שבוע שלא היה בו שבת. שבת זה הזמן להוסיף חוליות, ללמוד עוד משהו מפרשת שבוע ועוד חיזוק, או קחי ספר קבוע, שכל פעם תוסיפי בו בשבת. אם אנחנו מצליחים ששבת הוא נטו קודש, או זה באמת למען עולם הבא, אז זה מה שנקרא מתחזק את העמוד השדרה הזה. כל הזה. עוד שאלות, מחשבות? אז אני חוזרת לפסקה. אז לכל מי שהיו לה מחשבות כאלה, יאללה בואי נזרור, מסביא את ההתפלספות. רגע, אבל אמרתי שאני חייבת לכם תשובה, מתי ההתפלספות כן חשובה? לא ההתפלספות חשובה. מתי להגיד לא להתפלסף זה חשוב? מתי? בתפילה. מצוין. בתפילה אני לא מתפלספת. אני עכשיו רוצה להרגיש. לא עכשיו רגע, מה זה בונה ירושלים? זה ירושלים השלמה מחוץ לחומות או רק בית המקדש? לא. עכשיו אני מתפללת. זה זמן אחד שבו אני כן, אני אומרת, אל תתפלספי, תזרמי. עוד מקום שאני אומרת בו, אל תתפלספי, תזרמי, זה, בו, זה המקום שבו החוכמה לא מרחיקה אותי מהקדוש ברוך הוא. זה המקום שבו עולות לי ספקות, או כמו שתלמדו הרבה בפורים, ואתם כבר בטח יודעות, זה המלאק. מה זה המלאק? לא סתם אומרים שהמלאק זה הספק, כי כתוב אשר קרחה בדרך. אשר קרחה, יש לנו... שלוש הבנות מה זה אשר קרחה. קרחה לשון מקרה, קרחה לשון טומאת קרי, וקרחה לשון קירור. קרה לך שאת אומרת, וואי, מהיום אני לא אומרת לשון הרע, אני לא פועל, ואז יש לך קול כזה שאומר, יאללה, יאללה, מי את? על מי את עובדת, מכירים אותך, תתתה, הקולות האלה שמקררים, מקררים, מקררים את ההתלהבות. לא סתם בעברית קוראים לזה ציניות, בלשון צינה. מה זה ציני? כאילו הוא אומר, וואי, אל תגידי דברים כאלה גדולים, כאלה זה, אל תהיה קיצ'ית. הקול הציני הזה שמקרר התלהבות, ומקרר שליחות, ומקרר רצונות טובים וגדולים, אלה תגידי להם, אני לא מתפלספת איתכם. נכון, אנחנו הזכרנו איך יכול להיות שאדם הראשון חטא ומקבל פרס שכל? הזכרנו את זה? הזכרנו לא? המהר"ל שואל, איך יכול להיות שאדם הראשון חוטא ומקבל דעת? מה זה בן אדם בלי דעת? כאילו הוא מקבל את הפרס הכי גדול של בן אדם, אחרי חטא, נשמע, זה לא חינוכי. הקדוש ברוך הוא מתחיל את התורה בצורה לא חינוכית, אדם חוטא ומקבל דעת. חשבת על זה פעם? הבנו את השאלה? כן? התשובה של המהר"ל היא תשובה מדהימה. הוא נותן אותה בנתיב התמימות. שכל היה לאדם גם לפני החטא. מה הוא מקבל אחרי החטא? דבר מאוד מאוד כואב. הוא לא מקבל חוכמה. חוכמה כבר הייתה לו לפני החטא. הוא מקבל יכולת התחכמות. כי מי מביא לו את זה? הנחש. לא סתם אומרים שהנחש היה ארמומי. מה זה ארמומיות? ארמומיות זה לא חוכמה, זה התחכמות, זה לא פילוסופיה, זה התפלספות. מה ההבדל? זה להשתמש בחוכמה בצורה שמרחיקה אותנו מהקדוש ברוך הוא. זה כל, זה לשאול שאלות על התורה לא ממקום שאני רוצה ללמוד, אלא ממקום שאני רוצה להטריס. זה שאני יודעת מה אני רוצה ואני משתמשת בחוכמה כדי להשיג את מה שאני רוצה. נתתי לכם את הדוגמה של בנות שלא שומרות נגיעה, וזה קשה. אז פתאום במקום להגיד, וואו, אני לא בסדר וקשה לי, אני אומרת, רגע, רגע, שמירת נגיעה זה בכלל לא דאורייתא, זה דרבנן, זה פה, כאילו מתחילות עם התחכמויות. אלה מקומות שבהם את אומרת, אני לא מתפלספת, תזרמי. כשהחוכמה היא לא חוכמה, אלא התחכמות. כשהחוכמה הזאת היא מרחיקה אותנו מהקדוש ברוך הוא. כי חוכמה אמיתית, היא באה עם תמימות, היא באה עם שלמות. חוכמה אמיתית היא חוכמה, זוכרות את פסקת אין יראת השם היא חוכמה? למה בכלל יש לנו חוכמה? כדי ללמוד יראת השם. החוכמה שלנו כל תפקידה היא לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. ואם היא מרחיקה אותנו, היא לא חוכמה, היא התחכמות, היא להיות נחש. כשאת מוצאת את עצמך בלופ כזה שמקרר אותך, שהוא נחשי, לא סתם חזן אומרים שהמלאק הראשון הוא הנחש, אמן מן התורה מניין, אמן העץ אשר ציוויתיך. כשאת מוצאת את עצמך שהחוכמה שלך מרחיקה, פה תגידי, להפסיק להתפלסף ולזרום. אבל כשהחוכמה היא מקרבת אותך, אז אינו רשאי לעזוב, אומר הרב. את לא יכולה לעזוב את ההתבוננות, את הלמידה, כי זה מה שבונה אותך ואת עבודת השם. בהצלחה רבה. עכשיו אם יש שאלות, סיימתי את השיעור עקרונית למי שרוצה הפסקה, שאלות.
לאחר
חלק,
כאילו, כבר עניין לו כזה בושה כזה.
נכון, נכון. אבל זה לא בושה של מקרבת אותך. אוקיי, וואו, אני לא בסדר, איך אני מתקן. זה בושה שאני לא עונה לשאלה היקה.
לא, בושה כאילו שהוא רצה לכם דברים פתאום.
נכון. כי עכשיו, עוד פעם, וזה לא הייתה בושה במובן שהיינו רוצים. בושה שאומרת, אני לא בסדר, איך אני מתקדמת, זה בושה שגורמת לי להתחבא. נכון? זה בדיוק הבעיה, שהשכל היה גם קודם. איך אדם דיבר עם הקדוש ברוך הוא? בלי שכל אי אפשר לדבר עם השם. אבל קיבלנו עונש מאוד קשה, שאנחנו בתרבות שלנו מתמודדים איתו הרבה. קיבלנו יכולת להשתמש בשכל בצורה עקומה ונחשית. וזה כואב, זה עונש קשה. הלוואי שאני יכולה להגיד, כל מה שאני חושבת רק מקרב אותי להשם. נכון? אז המחשבות, הספקות, השאלות של מי אמר שמקררות אותי, פה אני צריכה להגיד, מירב, תסיקי, תזרמי, תעברי הלאה, בואי תעשי משהו מעשי. Yeah.